הולכת ממך. כתבתה של גילי איזיקוביץ'. הקריין אבי שחרון. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, ניר סייג. קו עלילה מהותי הולך וסוחף את העונה השלישית של החברה הגאונה, סדרת הדרמה האפית האיטלקית המבוססת באופן ישיר על ספריה הנודעים של אלנה פרנטה. בעונה הזאת מתפוררים לאיתם נישואיהם של לנו ופייטרו. כשהיא מטפלת בבנותיהם הקטנות, הוא מסתגר בחדר העבודה. בעוד היא קבורה בעבודות הבית, הוא עושה חיל. הסוף, כשמדובר באישה מוכשרת ולא ממומשת כמותה, כמו נכתב מעצמו. בד בבד עם הדחף שמתעורר בה לממש את יכולותיה ועם הצלחתה המקצועית כשהדבר עולה בידה, מגיעים צעדים גורליים. וכך מכתבי הפרידה מונחים בדממה על שולחן המטבח בשעה שהיא עוזבת. במטוס שאליו היא עולה כשאת מותניה חובק גבר אחר, לא נראית עננה של ייסורים על פניה. גם לדה, גיבורת הסרט הבת האפלה, שבימה השנה מגי ג'ילנהול, גם הוא על פי ספר של פרנטה, לא שקועה בחרתה. שנים לפני כן, היא מספרת בסיאו של הסרט, עזבה את בעלה ובנותיה, וחיה כך שנתיים, מתמסרת לאהבה, לתשוקה ולקריירה. האם התחרתה? שואלת אותה דמות אחרת, והיא משיבה שכלל לא, זה היה נפלא. גם בין מירה וג'ונתן, גיבורי העיבוד של חגי לוי לתמונות מחיי נישואין, קשה לדבר על חרתה. קושי ואיסורים בפרידה בהחלט, ניסיון להמשיך הלאה גם כן, אבל מירה, שבניגוד לגרסה המקורית היא שפרקה את נישואיה והשאירה בת משותפת לבעלה, כדי לממש רומן וקריירה מעבר לים, נראית שלמה ובטוחה במה שבחרה. נדמה שזהו מצב שגם רייצ'ל, אשתו המושמצת של טובי פליישמן, גיבור הספר פליישמן בצרות, שכתבה טפי ברודסר אקנר, עתידה להגיע אליו. דוקטור פליישמן, שמגולל את יחסיהם לאחור אחרי שננטש, הוא ושני ילדיהם, ללא הסבר או מילה, מוסר בספר את גרסתו בגוף ראשון, אבל אפילו כך מתעוררים בלבבות הקוראים הרהורים באשר לזהותו של הנבל האמיתי בסיפור הזוגיות הזה. לא בחדווה, אבל כן כמעשה של אין ברירה, מפרקות עוד ועוד גיבורות את התא המשפחתי שלהן. ניקול, גיבורת סיפור נישואים, סרטו של נועה באומבך מ-2019, לא תוכל לממש את הקריירה שממתינה לה, שזו של צ'רלי בעלה מכתיבה את חייהם. אפילו מירנדה, מגיבורות פשוט ככה, המשכה של סקס והעיר, בוחרת לרדת מרכבת הזוגיות המונוגמית שלה. סטיב בעלה שוקע בתוגת גיל העמידה, ובכלל, ועמדת המטפלת על החסך הרגשי שבא איתה, מניעה אותה להסתכל הצידה ולמעלה מזה. כשרוכבים על סוס בזוג, נהגה סבתי לומר ברגעי מפתח רלוונטיים, מישהו מוכרח להיות מאחור. ואכן כך פעלה במשך שנים אין ספור הקונבנציה הברורה, האחידה כמעט, ביצירות מהתרבות הפופולרית. במערכות יחסים, בנישואים ובמשפחות, הוביל הגבר. הוא מי שפרנס והוא זה שניהל לרומן או חיים מקבילים של מימוש מאוויים בשביל צדדי של חייו, אבל כאן, מלמד שטף הסדרות, הסרטים והספרים, כולם יצירות מהשנים האחרונות, חלקן מהשנה שנתיים האחרונות ממש, משהו עמוק ואחר קורה. את הסיפור הזה יש לספר מכמה רבדים. כדי להבין את גל היצירות, יש לחקור אותו בהקשרים הכלכליים והחברתיים, מהבחינה הטכנית הפשוטה והמהותית העמוקה. מתבקש לגזור היקש פשוט. ריבוי היצירות מעיד על רוח הזמן שהשתנתה, אבל הדברים הם לעולם לא עד כדי כך פשוטים, ואת נקודת ההתחלה כדאי לקבוע בתיאור המשותף בין היצירות האלו, ובשימת לב למה שיש בהן ומה שנהדר מהן. אחרי הכל, נדמה שאין נושאים רבים המעניינים יוצרים וקהל יותר מהנעשה בתוככי התא המשפחתי, במיוחד כשהוא רועד. אבל איזה סוג של טלטלה אנחנו רואים? בכל הדוגמאות בגל היצירות הזה, הנשים הן, בהיפוך מגדרי לעומת הקלישאה, הגורם החתרני בתא המשפחתי. פעמים רבות הגיבורות האלו יוצאות ממערכת היחסים כאקט שלפחות בחלקו נובע מתשוקה למימוש עצמי ולקריירה שהיחס אליה בין בני הזוג היה עד כה משני. לא פעם, שוב, באותו היפוך מגדרי, הן המפרנסות ובעלות המאה. שיב, יורשת המיליונים מיורשים למשל, מודיעה לחתנה רגע לפני שיפסעו ביחד אל החופה, שאם טרם יבחין בכך, מערכת היחסים ביניהם פתוחה לרווחה. גיבורות שידן הכלכלית על העליונה נמצאות גם בתמונות מחיי נישואין, פליישמן בצרות ופשוט ככה. כשעמדת הכוח כה ברורה ומותה מתבקש להסיק, מובנת גם היצירה שבה אותן גיבורות מבקשות לעצמן יותר. תמיד אומרים, האישי הוא הפוליטי והאומנותי הוא הפוליטי, אומרת הסופרת והעיתונאית ענת לב אדלר ששני ספריה, כותבת מוחקת אהבה ואישה בעונת מעבר, מתארים גיבורה איתנה שרומן מטלטל את נישואיה. את הכתיבה שלי והגיבורות שאני כותבת, אני לא יכולה להפריד מהמאבקים שלי. אני מפרנסת ראשית בבית, אני פועלת למען עצמאות כלכלית של נשים. נשים הן גורם שאחראי לגורלן ואת החירות, שאני רואה כי מחוברת לכסף באופן שלא ניתן להפרדה, אני נותנת לגיבורות שלי. ככה פשוט? אנחנו שואלים מה מחכה את מה, המציאות את הספרות או הספרות את המציאות? זו סינרגיה. בזכות הדמויות שאני יוצרת, אני ממשיכה להיות האישה שאני. כשכסף לא שייך רק לגברים, אלא גם אנחנו מרוויחות, גם החירות והחופש לתשוקה, לרגש, למקום במשפחה, גם הם כבר לא בידי גברים. וירג'יניה וולף אמרה שכדי שאישה תכתוב, היא צריכה שיהיו לה חדר וכסף משלה. זה לא רק שינוי הצורה, זה שינוי הסיפור. במלודרמות של שנות ה-50 הראו עד כמה להיות אישה בפרברים זה סבל נורא. נזכר דוקטור איתי חרלאפ, ראש מסלול טלוויזיה במכללה האקדמית ספיר. הסרטים האלו נחשבו להשפעה ולהציגו את החלום האמריקאי כחלה לנשים. כמו במדמן, עקרת הבית צריכה להישאר בבית ואין לה זמן לבגוד, אלא אם כן זה הגנן באיזו מלודרמה. שנים הטלוויזיה הייתה שמרנית. עד שנות ה-90 היו מעט מאוד יצירות לא שמרניות, מפני שהטלוויזיה האמריקאית התבססה על פרסומות, וטלוויזיה עם פרסומות קראה לשמרנות. ברגע שנוצרו רשתות הכבלים המבוססות על דמי מנוי, נהייתה חפיפה בין קהל משלם שיש לו מאפיינים סוציו-אקונומיים גבוהים ועמדות ליברליות, ובין מסרים פחות שמרניים בענייני מגדר, מיניות. גם ככה הטלוויזיה כמעט תמיד שמרנית פחות מהציבור ועושה מהלך כפול. משקפת הלכי רוח חברתיים יותר מהר מהקולנוע ופותחת אופציות, כלומר לא רק משקפת מה שקורה, אלא גם מאפשרת. יש טענה שככל שהתרבו ייצוגים של להטבקים ואבינאריים בטלוויזיה ובקולנוע, גדלה הסובלנות כלפיהם, כלומר המציאות השתנתה. אולי גם זה תוצר תרבותי שהטלוויזיה גם משקפת וגם משפיעה על קיומו. כלומר, התרבות מגלה לנו משהו על המשפחה לפני שהוא ממש קורה? מוסד הנישואים פגע לרוב באישה. היא נדרשה לוותר על קריירה, החזיקה את הבית והילדים. גברים נהנו מהעולם הכפול הזה. עכשיו, כשנשים רשאיות לא להיות עקרות בית, ובמציאות שמכירה יותר ויותר בזה שהן נהנות מסקס, הגיוני שנראה טקסטים שעוסקים בכך. חרלאפ מדבר על מהות, אבל סוקר גם שינוי טכני ותוכני. עלייתם של ערוצי הכבלים. לכן לפני העיסוק במהות אפשר לתהות גם על השינויים הטכניים והתוכניים של השנים האחרונות, או במילים אחרות, נטפליקס. ענקית הסטרימינג האמריקאית הפכה את פעילותה לבינלאומית ב-2016, ובתוך כמה שנים התבססה כשירות תכני הטלוויזיה הגדול והבולט בעולם, ובמקביל, המהפכה שלה הביאה לריבוי פלטפורמות. ובין שמדובר בפלורליזם ורצון לאפשר ביטוי לקולות חדשים, או בצורך למלא את הדרישה, ואפילו ביכולת לספק מענה גם לנישות הצפייה הצרות ביותר, הצריכה המהפכה הזאת הרבה יותר תכנים, וגם נכונות לאמר על שמות חדשים וסיפורים חדשים. בתוך הצורך הגדול והדרישה הגוברת, לא מן הנמנע שסיפורים נשיים זכו לאוזן קשבת. ואם נשוב למהות שבדברי חרלאפ, הרי שעמדה דומה בעניין מציגה גם דוקטור יסמין ססון, מרצה לקולנוע וטלוויזיה, במנשר ובמכללה האקדמית ספיר. בגידה היא חלק ממונוגמיה, אחת הסיבות שיש בגידות היא מונוגמיה, ובכל הנוגע לפוליאמוריה, אנחנו יודעים שבמרבית המקרים אלו נשים שרוצות לפתוח את הזוגיות, היא מקדימה ואומרת. בשנות ה-80 וה-90, כשישבנו מול הטלוויזיה וראינו 30 ומשהו, ומלרוז פלייס, היה נוח לנו לראות סדרות שבהן עוברים גירושים כי הגבר עושה משהו, עכשיו רואים גירושים סביב משהו שנשים עושות. אני רוצה לדון בזה בהקשר של הפופולריות של דרמות טורקיות בעולם, במיוחד בעולם הערבי. זאת תופעה כל כך גדולה שאל ג'זירה הפיקו סרט תיעודי שסיקר צפייה של נשים בסדרות האלו. מה שגילו שיש מקרים רבים יותר של נשים שיזמו גירושים בעקבות הצפייה, למשל בסדרות כמו מוסכמות. זה אומר שסט הערכים השתנה, ואת מבינה שאם אלימות היא חלק משגרת יומך, יש לך למי לפנות ואפשר לבקש להתגרש, ושגם מקומות דתיים יכולים לתמוך באישה שמתגרשת. שמצפים מגברים להיות רומנטיים, לנהל מערכות יחסים רגישות יותר. קווי העלילה שעולים עכשיו, בעקבות הרצון להרבות נרטיבים, הם כאלו שיש בהם קונפליקט דרמטי של אישה. זה אולי לספר סיפור בצורה חדשה. כבר ראינו גברים שעוזבים את הבית בשביל בחורה צעירה. די, כולם התעייפו מזה כבר. שאלת החידוש והריענון, כלומר היפוך מגדרי כדרך לעדכן יצירה, במיוחד כשהיא על המסך, הייתה אחד מהמניעים של חגי לוי, במאי ויוצר החידוש לתמונות מחיי נישואין לעשות זאת. היא לא הייתה היחידה, ועוד נשוב ללוי ולתובנות שעל בסיסן כתב מחדש את מערכת היחסים בין הגיבורים שלו. אבל כתעלול תסריטאי, נדמה שהיא מעסיקה גם את הפסיכולוגית והמטפלת הזוגית עמליה רוזנבלום, שבחובעה הנוסף היא סופרת ותסריטאית. מבחינתה זה המניע היחיד כמעט. כמה אפשר? הפתרון הפשוט הוא היפוך מגדרי, היא אומרת. בסרט החדש, העיר העבודה, סנדרה בולוק היא הגיבורה המבוגרת ולצידה דוגמן צעיר. במקום לראות גבר בגילה עמידה עם בלונדינית מטופשת שצעירה ממנו ב-20 שנה, אישה בגילה עמידה עם גבר צעיר ומטופש, וזה נראה לנו פתאום מלא חן. הנושאים האלו יושבים על הר של קלישאות, וזה מרענן. זה נאמן למה שאת רואה בחובעך השני? זה לא קשור למציאות שאני רואה בקליניקה בשום צורה. מה שרואים בתרבות הם תמיד דברים שיצירתם התחילה 4 שנים מוקדם יותר לפני שהגיעו אלינו. הקורונה החזירה הרבה אנשים הביתה, אחד לזרוע את השני, וגרמה להם להאריך מחדש את מה שיש להם, וגם טכנית היה קשה לנהל רומן. בקליניקה המונוגמיה עשתה קאמבק. ההסבר הכלכלי ברור, אין שאלה בכלל, נשים יוזמות יותר גירושים, זה נכון, אבל עדיין נדיר שאישה תפרק ותרצה לשבור את הסידור המונוגמי בגלל שימום אירוטי. זה נדיר, וכשזה מוצג ככזה, אני יכולה לשער שיש פה השלכה מסוימת ממודל המיניות או התבנית הגברית על גבן של נשים. אנשים רוצים עדיין לדבר על זוגיות וקשה מאוד לחדש. זה אחד הבסיסים שלנו לאושר, ובגלל שיש שינויים סוציולוגיים וכלכליים ופוליטיים, במעמד של נשים הכי קל לקחת דמות של אישה לבנה כדי לטפל בזה. כמטפלת זוגית אני לא חושבת שיש בכך יותר מזה. אגב, לא משנה אם מגיעים לזה מתוך הרצון לחדש. היצירות השונות האלה הן חשובות, כי הן מביאות אל הקהל סיפורים שלא סופרו וחוויות שלא בוטעו. אין אולי מגמה כזאת, אבל זה לא בגלל שהמצוקה הזאת לא קיימת. המשפחה עדיין במרכז תופעה רחבה של נטישת נשים את המערכות הזוגיות, אולי לא קיימת, וכנראה שלא היא מניעה את גלגלי היצירה, אבל משהו אחר עושה זאת. אם לא השראה מן המציאות, אולי מדובר בחרדה מפני העתיד. שוויון מוחלט רחוק עדיין מלהתקיים, אבל אולי, לפחות ככל שמדובר בגברים יוצרים, צבירת עוצמה בידי נשים, והשינוי האיטי של התפקידים בבית, יכולים להיות מניע ליצירה. יצירה אמונת, מחרדה כמוסה, מעין מעשיית מוסר מודרנית. דוקטור ססון מתעמקת בנושא ומציעה הבחנה. שאלת הפחד צריכה להישאל בהקשר לסיפור, כלומר, מה הסוף? היא אומרת, נשים עזבו וקרה אסון? חרדה תבוא לידי ביטוי בראיית האסון שיכול לקרות כשאנשים פועלים ככה. לפני עשורים דמויות של להטבקים היו גיבורים שמתאבדים בסוף או חולים. זה היה סיפור ששרת איזו חרדה. והסתיים כשהסדר החברתי נותר על כנו. בדיוק. חרדה שמניעה יוצרים תייצר סיום של קטסטרופה, אסון. אם יצר את זה גבר שמפוחד ומבוהל שאישה תקום ותעזוב אותו לטובת גבר מוצלח ממנו, הוא יכתוב משהו טרגי. זה המקום אם כן להביט אחורה, ליצירות קודמות ומוקדמות, שבהן חורגת האישה מן המסגרת הממוסדת. אנה קרנינה ומדם בוברי, ועשורים אחר כך גם ליידי צ'טרלי, הן דוגמאות בולטות מן הספרות. אומללות שאין לה תרופה הייתה מנת חלקן של הראשונות שהתאבדו כמוצא אחרון מן החרפה והשפלה, וצנזורה תקיפה בת עשרות שנים הייתה גורלו של הספר ליידי צ'טרלי. המצב היה סבוך יותר וחותך פחות ביצירות לקולנוע ולטלוויזיה. אומללותה של לורה, מגיבורות הסרט השעות בשנת 2002, כמעט שמביאה אותה להתאבד, ובדיעבד אפשר ללמוד שמצבה המדורדר הוביל אותה לעזוב את בעלה וילדיה. הרחק מגן עדן, סרט נוסף מ-2002, בשניהם כחווה ג'וליאן מור, מתאר רומן אסור ונפיץ, אבל ההצדקה לו נמצאת בסוד שמסתיר הבעל מאשתו ודוחף אותה לזרועות גבר אחר. בבוגדת, עיבוד אמריקאי מ-2002, מה קרה באותה שנה לניסויים בקולנוע היא שאלה המצדיקה ברור נפרד, לסרט צרפתי מ-1968, רוצח הבעל את מאהבה של אשתו. באהבה חסרה, העדכני יחסית משנת 2017, הבגידה והפרידה שאחריה כה איומות, שהן מביאות את בנם של בני הזוג לצעד נואש. ולסטר, גיבור אמריקן ביוטי, מת אחרי עימות עם אשתו הבוגדת. בכל מקרה, אם לחזור להבחנה של דוקטור ססון, קטסטרופה המתינה למי שפרעה את הסדר המשפחתי והזוגי, וזאת תוצאה שנעלמה כליל מאותן יצירות חדשות. במבוא לספרה, סופה של אהבה, מתארת הסוציולוגית פרופסור אווה אילוז איך הבחירה לאהוב, החירות להתאהב ולממש את האהבה בנישואים, הייתה מעשה של מרי כלפי הסמכות הפטריארכלית והכנסייתית, וחוללה למעשה את ההגדרה של אינדיבידואליזם. פנימיות, חירות, רגשות ובחירה יצרו מכלול אחד שעתיד לחולל מהפכה בנוהגי הנישואים ובמעמדם, כותבת אילוז. בסדר הרגשי והתרבותי החדש הזה, שוב לא הוגדר הרצון בתור יכולתו של אדם לשלוט בתשוקותיו, אלא בתור יכולת הפוכה בתכלית, לפעול לפי צו תשוקותיו. הדרישה לאוטונומיה רגשית המוכלת באהבה הייתה גורם רב עוצמה בתמורה החברתית, ששינה מן היסוד את הליך הזיווג. זכותו של אדם לבחור את מושא אהבתו התרחבה אט אט לזכותם של היחידים לראות ברגשותיהם את מקור סמכותם. אילוז מדגימה ומסבירה כיצד התביעה הזאת הובילה לחירות פנימית ומינית של נשים שעד כה נחשבו לרכוש של אפוטרופוסיהן, אבל גם שינתה כליל את ההתייחסות לאהבה ואת הגדרתה. התהליכים שהחלו אז הסיתו לכיוון אחר לגמרי מערכות יחסים שהן תולדה של כלכלה ליברטריאנית, הקפיטליזם, במילים אחרות, מכתיב גם את הנישואים ואת האהבה ומה שמצופה ממנה לספק לבני הזוג. ואם הבחירה באהבה פירושה חירות, מסבירה אילוז בהמשך המחקר, כך גם הבחירה לסיים את האהבה ובמיוחד כשהיוזמות הן נשים. את הדבר הזה אני מכיר מהחיים שלי ומהחיים שסביבי, אומר חגי לוי על הסיבות להיפוך המגדרי שביצע בתמונות מחיי נישואין של אינגמר ברגמן. ההבדל בין גברים ונשים בהקשר הזה הוא שנשים פחות מוכנות לשאת ולהשלים ממצב של חוסר סיפוק רגשי, וכשזה מגיע למקומות של סבל כזה שנכון בשבילו להיפרד, הן מוכנות לפרק. גברים מוכנים לשאת מצב כזה ויהיו פחות אקטיביים, ישלימו איתו, ימצאו את הפתרונות שלהם במקומות אחרים. זה הלך איתי ולכן הפכתי את המגדר. האקספרימנט המגדרי התלבש נכון, זה הסתדר לי עם תזוזה כללית בין גברים ונשים, אקטיביות נשית ופסיביות גברית, הגבר החדש והאישה החדשה שמאוד עניינו אותי. אצל אווה אילוז קראתי שזה לא כל כך תלוי כלכלה, זה חוצה מעמדות, זה שנשים עוזבות. ברור שזה קשור למצב כלכלי, אבל לאו דווקא כי היא מפרנסת אלא כי המצב הכלכלי של בני הזוג מאפשר פירוד. והגיבורים שלך אומנם עוברים פרידה קשה, אבל הם מחלימים ממנה. בגרסת המקור די ברור שהוא במקום נמוך, ואני לא יכולתי להשאיר את זה ככה, בדיוק בגלל השיקול הזה. היה מאמץ להראות שהיא נינוחה ובמקום טוב, שהיא רווקה מבחירה. הרגשתי שמירה צריכה להישאר לבד מבחירה, אבל הוא לא יכול בלי זוגיות חדשה, והיא לא מסוגלת עם. הסוף אולי מהותי להבנת התהליך והמסר המצטבר מכל היצירות הללו, אבל חשובה לא פחות, מאבחן בחדות חוקר התרבות דוקטור דוד גורביץ', המטרה המנחה את הגיבורות. לא בדידות מזהרת והתשוקה להפוך לזאב בודד, אלא מעבר לדגם אחר של משפחה או בניית הסדר חדש משפחתי לא פחות. זה לא מעשה של אישה שרוצה לחיות לבד. זה קורה משום שהתשוקה של האישה בתוך המונוגמיה לא מקבלת תשובות מתאימות. גם לנו של החברה הגאונה, גם מירה של תמונות מחיי נישואין, גם בסיפור נישואים, האישה לא מקבלת את המקום הנכון לה במונוגמיה. המשפחה היא האידאל הקדוש, עדיין, אבל המונוגמיה לא מצליחה לאפשר לה לבטא את עצמה, ולא מאפשרת לה לשמר את המסגרת הזאת. זה השבר הגדול שהכל מוביל אליו. זאת לא תשוקה להיות לבד, היא מעוניינת בתא המשפחתי, אבל לא מקבלת תשובה לתשוקות שלה ולרצונות שלה. יש מקרים שבהם היא דוחה את המשפחה ומואסת גם בזוגיות נורמטיבית. גם כשמדובר באישה שבוגדת, שעוזבת, היא עוברת לזוגיות אחרת. המשפחה היא הדבר החזק ביותר שקיים על המסך ב-20 השנים האחרונות. זו מגמה והיפוכה, המגמה הפמיניסטית, כי מה זה אומר כשהאישה מצליחנית, בוגדת, עוזבת? יש לה כוח והיא לא מפחדת כמו עקרת הבית של שנות ה-50 שמחכה לבעלה שיגיע מהעבודה בעיר עם ארוחה בזמן עד שהיא אינה יכולה עוד ונוטשת כדי להיות לבד. הנשים החדשות שאת מתארת רוצות במסגרות אבל לא מצליחות למצוא להן מקום. דוקטור גורביץ' מצביע על נקודה מרתקת. בתמונות מחיי נישואין מאשימה מירה את בעלה בכך שאינו רואה את התשוקה שלה. אבל הסיפור נגמר בשורת ההסדרים שעשו להם. הוא עם משפחתו הישנה, היא ברווקותה המאושרת, והם ביחד בהסדר שהם מקיימים. בחברה הגאונה בוגדת לנו בבעלה המרוכז בעצמו, אך בתמונה האחרונה ברור שירח דבש לא ישרור בינה ובין המאהב שלה, היא תחזור לפחות אל הרעיון של מונוגמיה משפחתית. ובפליישמן בצרות יותר מנרמז על חזרה לנורמליות בין בני הזוג המשמיצים. הספר נגמר במשפט, הבדידות מרסקת והאופטימיות מרסקת באותה מידה, ובכך שהאישה הנוטשת דופקת בדלת, נזכר גורביץ'. נכון, לא יהיה שיקום של הניסויים האלה, אבל מאחר שהבדידות קשה וגם האופטימיות לא טובה, עדיף כבר לחזור למבנה שאנחנו מכירים. היו לנו עשרות שנים שבהן בידו של הגבר הייתה התשוקה והאישה הייתה הסובייקט שלה. פה התשוקה גם בידי האישה, אבל היא גם משוועת לעוד, לזוגיות, למימוש עצמה. היא לא חוזרת על ארבע הביתה ומאשרת סדר ישן, אבל עניין הילדים הוא מרכזי, וזאת נאו שמרנות שמייצרת את המשפחה או צורה של המשפחה. המשפחה הראשונית אולי מתפרקת, אבל המשפחות מדברות אחת עם השנייה. אנחנו עדיין בעולם של מונוגמיה כאידיאל. היא מתערערת כל הזמן ומוגדרת מחדש. הולכת ממך. כתבתה של גילי איזיקוביץ', הקריין אבי שחרון. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, ניר סייג.